שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. ערב טוב, ערב טוב, ידידיי היקרים. כן, לא טעיתם. תוכנית קירות שקופים בסייעת הדשמיא חוזרת לשעה הקבועה שלה מזה שנים רבות. השעה 10 בלילה בימי רביעי. תעדכנו, תעדכנו גם את החברים. אז בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים שוב להיפגש כאן בסלון הנעים של רדיו קול חי, האכסניה החשובה שמביאה עליכם תכנים איכותיים, מרתקים ובעיקר בעיקר תועלתיים. זה כאן המקום גם להכיר טובה ולהוקיר את הצוות הנפלא שמניע את כל המערכת המורכבת הזו, ובראשו ידידנו היקרים, מנכ״ל הרדיו אבי רוזן, שמוביל את המערכת יד ביד עם ידידנו מנהל התוכניות בצלאל כהן היקר, שבאמת אפשר לומר שעושים פה עבודה מסביב לשעון, כדי שאתם, אתם המאזינים, תתרווחו לכם על הקורסה עם קפה ועוגה, ותקבלו את התוכן הזה, כולל את התוכנית קירות שקופים, עד לסלון ביתכם הממוזג. אז חודש אלול, אני חושב זו הזדמנות מצוינת להודות בשם כל המאזינים לכל הצוות הנפלא ולאבי רוזן ובצלאל כהן כאמור. אנחנו מודים להם ומברכים אותם בברכת כתיבה וחתימה טובה, ושיזכו באמת לעוד הרבה שנים של זיכוי הרבים נפלא שכזה. עוד תודה אחת מיוחדת לגברת יעל צייטלין, שיש לה חלק גדול מאוד מאוד ביסוד ובהפקה של התוכנית הזו. ולפני שנצא לדרך ונדבר על חינוך, אז נודה גם לאנשים העיקרים שיושבים איתנו באולפן, לא יום ולא יומיים ולא שנה ולא שנתיים, הטכנאי היקר פנחס בינדר, המפיק שמקבל את שיחות הטלפון שלכם ממש עכשיו הוא שלמה פולק, מקבל את שיחות הטלפון שלכם, מכין אותם לשידור ב-03-500-93-93, תהים אזכורתם שלמה מעט השם. טוב, אז תוכנית ראשונה לזמן אלול, ואי אפשר להתעלם מכך שהשבוע רבים מהמאזינים שלנו הזילו דמעה. המעמד הכל כך מרגש הזה, שאני באופן אישי זכיתי כבר כמה פעמים, כולל השנה, להיות נוכח בו, המעמד בו הורים צעירים יותר וצעירים פחות חונים את רכבם ברחבת הישיבה החדשה, מסייעים בדומיה לבניהם להרים את המזוודה הכבדה, את השקיות עם השמיכה והקרית, לראות אמהות רחמניות שמחזיקות שקיות מלאות בכל טוב ומנסות בעיניים לחות ללוות את בנם, את בניהם הנכנסים לישיבה, וילדים כאלו שמתביישים במידה כזו או אחרת בנוכחות של אמא. הלבבות פועמים, מסדרונות הפנימיה שקטים, אף אחד לא מכיר את אף אחד. שיעור א', משפחה והסיפור שלה, כל נער מהרגישויות שלו, הקשיים האישיים שלו, כל אחד מבין הזמנים שהיה לו, ומתוך כל זה צריכים כולם לעזוב את הכל ולהתכנס אל מקום אחד ולפתוח זמן. ועוד איזה זמן? אלול. מקיימים בגופם את ציווי חז"ל והווה גולה למקום תורה. וכמה זה קשה עבור בחור צעיר. אוי, כמה. הפסוק אומר, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. אומר רשי, מה זה ואתה? אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות. כל ההתחלות קשות. גם לבחור שנכנס לישיבה ללא מגורים. על אחת כמה וכמה למי שגולה למקום רחוק מהבית, שאת זה זכינו ממש לפני כמה ימים, לקיים ממש בגופנו עם הילדים שלנו, והווה גולה למקום תורה. כל ההתחלות קשות. מוחד דרכנו, כך נגזר על התוכנית קירות שקופים, נצטרך לעסוק הערב בשאלות הקשות. כיצד אנחנו, ההורים, יכולים לתרום למעבר הזה מתלמוד תורה לישיבה קטנה, או מישיבה קטנה שבה בחור היה המלך, המובחר, הגדול בישיבה, שיעור ג', סוף שיעור ג', פסגת העולם. ובין לילה, הוא הופך להיות הכי קטן. מפוחד, מבוהל מול כל הבחורים הענקיים הללו בישיבה הגדולה, שביניהם יש גם חתנים ומאורסים. אך אמרו חכמים, ידיעת ההפכים אחת היא. לא פחות חשוב מלדעת מה לעשות עם הילדים, חשוב לדעת מה לא לעשות. וכאן אני רוצה הערב לפנות בכמה כללים של לא תעשה, גם למחנכים וגם לנו ההורים. ובלי כל קשר לזה, בעזרת השם, התוכנית הזו, גם אנחנו בהמשכה נאזין לתסקית מיוחד שהכנו לתקופה הזו של אלול. אבל אני רוצה לפתוח את התוכנית הזו, כמו שאמרתי, בכמה כללים של לא תעשה, לפני שאנחנו מתחילים את הכללי העשה. ישנה עובדה מעניינת שרבים הם ההורים שיכחישו את קיומה בליבם, ומעטים הם אלו ההורים שיודו בה בפה מלא. אני קורא לה פרשת החינניות. בכל בית יש את הילד הזה, החינני, החמוד, עם הברק בעיניים, זה שכולם אוהבים אותו, רואים בו רק את הטוב, הילד הזה שתמיד זוכה למחילת ההורים על שגיונותיו, על טעויותיו, על מעשיו השובבים או הלא אחראים. זה פרשת החינניות. יש ילד חינני, יש ילד כזה שנוטים למחול לו, שנוטים לראות בו רק את הטוב, שנוטים פשוט, הוא חלק, חלקי כזה. ולצידו, יש את הילד הלא נעים הזה. הילד הזה שתמיד, אנחנו לפחות ההורים רואים בו את הלא טוב, את החסר, או אם כבר הוא עושה משהו, אז למה הוא לא עשה יותר טוב? בכל בית יש לפחות ילד אחד שזוכה להיכנס תחת הכותרת של פרשת החינניות. הילד החינני, הנעים הזה. קשה מאוד להודות בזה בינינו לבין עצמנו. מה, אני לא אוהב את הילדים שלי במידה שווה? מה, אני לא מחשיב אותם במידה שווה? מה זאת אומרת? אני אוהב את כולם. ואיך אדם מחזק את התחושה שלו, שהוא אוהב את כולם שווה בשווה. הוא חושב, אם חס ושלום היו מבקשים ממני לוותר על ילד אחד, הייתי מוותר על פלוני? על אלמוני? מה פתאום? על אף אחד מהם. זה נכון. על אף אחד מהילדים לא היינו מוותרים. אבל זו עדיין לא הוכחה שאנחנו אוהבים את כולם במידה שווה. כדרכנו, נסתמך על, על התורה. חזל אמרו, על יעקב אבינו, התורה, קודם כל התורה מעידה, נתחיל מהפסוק עצמו. ויעקב אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. ועשה לו כתונת פסים. כך כתוב הפסוק. זאת אומרת, התורה מעידה שיעקב אהב את יוסף מכל בניו. יש גם סיבה, כי בן זקונים הוא לו. אנשים נוטים לאהוב את בן הזקונים, למחול לו. הוא מה שנקרא נכנס אוטומט לפרשת החינניות. וחזל אמרו, שמכאן למדים שלעולם לא יבדיל אדם בין הבנים. שהנה יוסף, אביו הבדיל אותו ועשה לו כתונת פסים, וראינו מה יצא מזה. זאת אומרת, התורה מעידה שאפשר לאהוב ילד אחד יותר מכולם. מצד שני, חזל אמרו, לפחות עזרה כלפי חוץ, אל תעשה שינוי, אל תבדיל בין הבנים, כדי לא לעורר קינה. זאת אומרת, גם גדולי עולם התחברו אולי לבן אחד יותר מאשר לשאר הילדים. אז זה פסול, זה לא פסול. צריך להבין דבר אחד. יש עוול שאנחנו, ההורים, עושים אותו, ואמרתי, הוא מצוי כמעט בכל בית, אי אפשר לבדוק כל בית, אבל כנראה שזה מצוי בכל הבתים, שבו אנחנו מבדילים בין הבנים. ישבתי לא פעם ולא פעמיים, לשיחה עם כמה אחים או אחים ואחיות מכל מיני משפחות. ואתה יכול לראות שני אחים שגדלו באותו בית, אצל אותם הורים. ההבדל בגילים ביניהם לפעמים זה שנה, שנתיים, שלוש, לא יותר. וילד אחד יספר לך מסכת חיים נפלאה, נהדרת, נעימה. מסכת חיים שבה ההורים תמכו בו, והיו תמיד לימינו, ועשו לו את הבר מצווה הכי משובחת, ואחר כך חיתנו אותו, ודאגו לו ודואגים לו עד היום. ואתה יושב לשיחה עם אחיו, שנתיים מתחתיו, או מעליו, והוא יספר לך סיפורי זוועה באיזה בית הוא גדל, כמה חיפשו תמיד את השלילי שבו, כמה כל הזמן ירדו עליו, כמה ביקורת, כמה הוא ספג את כל מה שאפשר לספוג בצד השלילי. ואתה אומר, ריבונו של עולם, אלה אחים? אלה גדלו באותו בית? אנחנו הרבה פעמים נופלים בנקודה הזו שלעולם לא ישנה אדם בין הבנים. בחלק חושן משפט בשולחן ערוך יש הלכה שאומרת שגם אם לאדם לא עלינו ולא עליכם יש בן רשע גדול, כשהוא כותב צוואה ומוריש את הירושה שלו לבניו, שייתן גם לבן הרשע. למה? א', אל תבדיל ביניהם. שתיים, אתה לא יכול לדעת איזה זרע צדיקים עוד יצא ממנו. תתמוך בו. אל תעורר קנאה בין הבנים. וכאן בואו נהיה אמיתיים. אני מדבר לאנשים שמחפשים אמת, שיכולים להסתכל במראה ולהגיד, חודש אלול, אני רוצה להקות ולומר, אולי גם אני טועה בדבר הזה. ואיפה אני טועה? לא סתם בשביל להתייסר, אלא בשביל לתקן את עצמי. הכנו את הבנים לישיבות, את הנערות לבתי הספר בעזרת השם בקרוב. את האמת, הכנו אותם אותו הדבר? או שלילד אחד דאגנו קצת יותר, טיפלנו קצת יותר, נתנו מעט יותר, חיתנו ברוך השם 10 ילדים. לכולם דאגנו אותו הדבר? אולי היה אחד או שניים או שלושה שקופחו יותר? תמיד אנחנו יכולים למצוא הסברים, היינו במצב כלכלי כזה, זה בדיוק נכנס בתקופה כזאת, תמיד יהיו לנו הסברים. אבל מבלי משים, אנחנו מגדלים ילדים בבית, ילדים שחווים, חלקם, ולא מתוך כוונה, הם חווים את הצד הקשה, המאכזב, הכואב הזה, של להיות מחוץ לפרשת החינניות. ויש ילדים שלא עשו כלום בשביל זה. פשוט הם שבו את לב הוריהם, ממש מלידה. שבו את לב הוריהם, הם חינניים, הם נעימים, יש להם ברק בעיניים. אוטומטית אנחנו מקיימים בהם למהדרין, ועל כל פשעים תכסה אהבה. פרשת החינניות הזו פועלת רבות גם בקרב לא מעט מחנכים. בעיקר, אמנם מחנכים צעירים שעדיין לא רכשו ניסיון, אבל לצערנו הרב, יש גם מחנכים שהם מבוגרים או הרבה שנים במקצוע, אבל לצערנו הרב, ליבם אינו מסור בידם. אתה נכנס לכיתה, יש לך 20 תלמידים. יש תלמיד אחד שעל המבט הראשון, א' אלול, לפני כמה ימים, נכון? או אתה נכנס לשיעור, אתה רואה בחור אחד, וואו, הוא חינני, הוא מתוק, הוא נחמד, יש לו כזה חיוך בזווית הפה, יש לו אתה, כמו שאמרתי, את הברק בעיניים. התלמיד הזה, בחמש דקות הראשונות שהרב פגש אותו, הוא מכריע האם נגזר עליו להיכנס אל תוך פרשת החינניות, או להישאר בחוץ. ויכול להיות ילד אחר, שאולי הוא מתאמץ בטבעו הרבה יותר, ואולי הוא משתדל הרבה יותר, ואולי הוא מתמודד עם קשיים הרבה יותר מהחינני. אבל משהו בסגנון שלו, בצורת הדיבור שלו, במראה שלו, זה לא זה. אנחנו מיד מתעוררים לנו בלב רגשות שליליים כלפי הילד הזה, כלפי הנער הזה. ואז בקלות אנחנו נמצא את הפגמים שבו. בקלות אנחנו ניתן פרשנות קשה מאוד לכל פעולה שלילית שהוא יעשה, ובתוך תקופה קצרה הוא ימצא את עצמו בחוץ, 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 רחוק, רחוק מפרשת החינניים. ועל זה אנחנו בוכים יום-יום. כי התכונה הרעה הזו קברה נפשות ונשמות, לא רק לאותה שנה, לפעמים גם לשנים ארוכות הלאה. לכל אחד מאיתנו, יש דמויות ברקע של החיים. כל אדם, מגיד 20, 30, יש לו דמויות ברקע של החיים, לא תמיד הוא מודע להם. חלקן חיוביות, מעוררות אמפתיה, אנחנו אומרים, וחלקן מעוררות אנטיפתיה, ממש את ההפך הגמור. ממה זה נבנה? מכל מיני תמונות שגדלנו בחיים ממש מגיל אפס. יכול להיות שהיה לנו חבר בגן, שמאוד אהבנו אותו. היה לו מראה מסוים, זווית חיוך מסוימת, מבט בעיניים. אחר כך פגשנו איזה דוד או סבא נעים שהיה לו גם מרכיבים דומים. בהמשך החיים היה עוד מישהו שנפגשנו, עוד מישהי, ולאט לאט נבנים לנו כמין קלסטרי פנים שמוצאים חן בעינינו, או קלסטרי התנהגות, וקלסטרים הפוכים. ואחר כך כבר האסוציאציה שולטת. מי שאינו מתרגל לנסות לייצר מצב שליבו יהיה מסור בידו, אלא הוא מסור ביד ליבו, אז הוא זורם, הולך שבי אחר האסוציאציות הללו. ואז מה קורה? אתה נכנס לכיתה כמחנך? רבי ישראל מסלנט אמר כך. הוא אמר, נגר, כל היום מתעסק עם עצים. מן הסתם הוא דורך על עצים. זגג, מן הסתם כל היום דורך על זכוכיות. יש לו נעליים עם סוליה אהבה מאוד. מחנך שיושב בכיתה או בישיבה, הוא מתעסק עם נשמות. ואם הוא דורך, הוא דורך על נשמות. זה נכון גם להורים בבית, וזה נכון גם למורים בכיתות, ולרמים בישיבות, ולא משנה מה אורך הפרק שלך, ועד כמה הוא מבריק ובאיזו חנות יוקרתית רכשת אותו. עדיין אתה מסתובב בין נשמות, וצריך להיזהר קודם כל בלא תעשה, בלא לדרוך עליהם. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לברוח ממנו כמו מאש, זו הסטיגמטיות האוטומטית שצפה ועולה במפגש הראשון עם תלמיד בתחילת שנה, באלף אלול, בזמן שאנחנו ממש עומדים בו. צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. אומרים שכשאתה נפגש עם בן אדם, העשר דקות הראשונות יקבעו את כל המהלך אחר כך. איך אתה תסתכל עליו. וזה נורא והיום המשפט הזה. כי יש בה הרבה מן האמת, אבל כל כולו שקר. זאת אומרת, זה נכון שכך קורה בפועל. אבל כל המהות של זה היא שקר. באמת אתה פוסק על אדם את גזר דינו ל-70 שנה על פי 10 דקות ראשונות? ואם הבוקר הוא קם לא טוב? ואם הוא עובר תקופה קשה? ולצערנו הרב יש גם בחורים ובחורות שכשהם מגיעים לגיל שידוכים, על פי 7 דקות הראשונות של הפגישה הם קובעים, לא, זה לא מתאים לי. כן, זה כן מתאים לי. וזה טעות לכאן ולכאן. הרבה כאלה שהיו בטוחים שזה מתאים להם, לצערנו הרב לא סיימו בטוב, והרבה כאלו ששקלו, ואמרו ננסה עוד פגישה, ולאט לאט ונחכה, ובסוף החליטו כן לקחת את הצעת שידוך הזו, וחיים חיים נפלאים ומאושרים. באמת גורלו של אדם יחרץ על פי 10 דקות ראשונות של היכרות? ופה אנחנו צריכים להיזהר, גם ההורים וגם המורים. להימנע מהסטיגמטיות הזו היא אסון. אסון אמיתי. ולא אני אספר לכם על האסון הזה. ההורים שיושבים ובוכים על הנשמות של הילדים שלהם, או כאלה שכבר היום הם הורים או סבים. קשר אליי הבוקר אחד מהמאזינים שלנו. סיפר לי שהוא ב5:30 בבוקר, לפני התפילה, פגש איזה יהודי מבוגר. לא יודע איך הם הגיעו לנושא הזה של העבר שלו, של הילדות שלו. כמה הוא בכה על מורה אחד שהרס לו את החיים, בוכה בדמעות. אני בטוח שאותו מורה בכלל לא זוכר את הילד הזה. הוא כבר לימד כל כך הרבה מחזורים, מה הוא זוכר בכלל? אנחנו לא נורמלים. הרבה פעמים אנחנו באמת, אני אין לי ביטוי אחר, אנחנו לא נורמלים. אנחנו מתעסקים לשמות ומרגישים שאנחנו באנו לעוד יום עבודה. לא כולם, לא כולם. ברוך השם, יש מחנכים מצוינים. לא צריך עכשיו לעלות בעשרות בטלפונים ולהגיד, רגע, זה לא כולם, אל תכליל, אני לא מכליל. אבל כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, מה לעשות? כך נגזר על קירות שקופים, שהיא עוסקת בדברים הפחות נעימים, נכון? מה תפקידו של רופא? מתעסק כל היום עם מחלות. אבל הכוונה היא טובה. זה מה שהתוכנית שלנו עושה גם. אומנם צריכים להתעסק עם הצד הפחות יפה, אבל זה לא אומר שהתמונה כולה שחורה. אבל כל מי שמרגיש שהדברים נוגעים אליו, והם נוגעים לכולנו ברמה כזו או אחרת, ניקח את זה לחודש אלול, אולי לשנות משהו. יש איתנו גם תסקית מעניין, שאנחנו נשמע אותו אחרי הפסקת הפרסומות, אבל לפני שנצא להפסקת הפרסומות, ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לעלות לשידור, הטלפון שלנו הוא 03-500-9393, אני חוזר 03-500-9393, כל מי שרוצה לשתף אותנו בעניין הזה, או הוא חווה משהו דומה לטוב ולמוטב, ויכול לתרום מהניסיון שלו, לפעמים זה מהסבל שלו, לפעמים ההפך, מהאושר שהוא זכה דווקא בגלל הנהגה נכונה של מחנכים או של הורים איתו, אני חושב שיש בזה תועלת עצומה בפרט בימים הללו, שתפו אותנו ב-03-500-9393. לפני שנצא להפסקה, נספר לכם שאנחנו בעיצומה של הרשמה לקראת קורס יועצות חינוכיות. קורס יועצות חינוכיות תורניות על פי דרך התורה שיתקיים בעזרת השם בגבעת שאול בירושלים. הקורס הזה מתחיל בכף א' באלול. נשים, בנות, זה מגיל 18 והלאה, אפילו רווקות שרוצות ממש לקבל הכשרה ולהתחיל, מה שנקרא, להיכנס קודם כל לחיים האישיים כמו שצריך, ואחר כך בעזרת השם גם לעסוק בנושא הזה של ייעוץ. אז הקורס הזה מיועד גם לאלו שהם לא מגיעות מהמקצוע, אפילו ללא רקע. אנחנו נלמד שם את כל סודות הייעוץ, אנחנו נעשה סימולציות ייעוץ, ממש, מה שנקרא, בזמן אמת, ונלווה את התלמידות גם אחרי הלימודים. התלמידות תקבלנה בעזרת השם בסיום הקורס, אלו שתעבורנה בהצלחה, תקבלנה תעודות מטעם אתגרים בחינוך. בנוסף על כך, הלימודים הללו יתקיימו כל יום חמישי, זה יום לימודים מלא, מרוכז, מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים. אז זה יהיה בכל יום חמישי, במשך 12 ימים כאלו, 12 מפגשים. זה קורס של הרבה מאוד שעות, מושקע מאוד. זה די נדיר שאני שם את הכל בצד ובא להגיש קורס פרונטלי, לא מוקלט, ממש כל המפגשים בעזרת השם יהיו איתי באופן אישי. אז בנות שעדיין, נשים, זה גם יועד אפילו לכאלו בגיל מבוגר, יש לנו היום מחסור עצום ביועצות, בעיקר באזור ירושלים, ביתר, יש לכם גם פרסומים בעיתונים המקומיים שלכם על הקורס הזה. אז כל מי שמעוניינת להירשם לקורס הכשרת יועצות תורניות חינוכיות, שיפתח בעזרת השם בכף א' באלול בירושלים, בגבעת שאול, אני נותן שני טלפונים. טלפון אחד זה לשיחות ממש ב-077-405-2-003, אני חוזר 077-405-2-003, זה המשרד של אתגרים בחינוך. כשאין מענה, אפילו עכשיו אפשר להתקשר, פשוט להשאיר הודעה בתא הקולי. יש עוד מספר למי שמשתמש בהודעות כתובות ורוצה לקבל פרטים דרך וואטסאפ או הודעה כתובה, ורוצה אפילו יכולה גם להירשם ממש באופן דיגיטלי, אז יש מספר נוסף לדבר הזה, 058, אפשר גם במספר הזה לקבל את הסילבוס, את כל מה שצריך, 058-680-8876, אני חוזר, כל מי שמשתמשת בוואטסאפ ורוצה את כל הפרטים, כולל הרשמה אונליין, כי מספר המקומות הוא מוגבל, אנחנו רוצים קבוצה קטנה ואיכותית, 058-680-8876. נצא להפסקת פרסומות, ומיד נשוב לשמיעת התסקית, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. שלמה הוא נער צעיר שרק לפני שנה חגג בר מצווה, וכבר השבוע ביום ראשון מצא את עצמו עומד לצד אביו בשערי הישיבה קטנה החדשה. בחשש מה צעדו שניהם לעבר בניין הפנימיה לקבל את הדרכתו של רב מנחם, אב הבית הצעיר של הישיבה.
אז הנה, פה זה החדר שלך וכאן הארון. אסור אצלנו לנעול ארונות כך שאין להניח מנעול למקרה שהבאת אחד כזה מהבית. בית המדרש נמצא בקומה העליונה וחדר האוכל נמצא בבניין ממול. זמן תפילת שחרית זה ב7:30 וכיבוי אורות בשעה 9:45 בדיוק. אז זהו, נראה לי שעברתי איתכם על הכל. אני מאחל לך זמן אלול פורה ומוצלח והתאקלמות קלה בישיבתנו.
תודה רבה רב מנחם.
תודה רבה.
הדלת נסגרה ורק שלמה ואביו נותרו בפנים. משסיימו לסדר יחד את ארון הבגדים, למתוח את הסדינים הנקיים שאימא כיבסה בכל כך הרבה אהבה, ולארגן את השקית להנחת הכביסה המלוכלכת, נעמד אבא מול בנו ואמר,
זהו שלמה מבן שלי, הגיע הרגע, אני צריך לעזוב כעת.
אבא, אבא אל תלך, קשה לי, איך אני אסתדר לבד? בלעדיך, בלי אימא, בלי אחים שלי, אבא, זה קשה.
נכון בן שלי, זה לא פשוט בכלל, אבל אל תדאג בן שלי, כולם עוברים את זה. גם אני עברתי את זה כשהייתי בגילך, וסבא יעקב לקח אותי בפעם הראשונה לישיבה. אל תדאג, אתה תראה שהקושי יעבור מהר ויהיה לך טוב בישיבה. אל תדאג בן שלי, יהיה בסדר.
אבא הסתכל בעיניו על אחות של שלמה, ודמעות אימו לפלס להן דרך למורד לחייו שלו. הוא אימץ את שלמה אל גופו בחיבוק עז, הניח את שתי ידיו על ראשו ואמר,
יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אני מברך אותך בן שלי שתזכה להצליח בישיבה, שתמצא חן בעיני כל רואיך ותראה ברכה בעמלך, אמן.
תודה אבא, תודה.
כך נפרדו אבא ושלמה. כשזה פונה לבית המדרש וזה פונה לתחנת האוטובוס הקרובה. אבא חזר הביתה בשעת ערב. הבית היה ריק ושמם מתמיד. אבא נכנס לחדרו של שלמה. התבונן ארוכות במיטתו המבולגנת, בחפצים שהשאיר פזורים על הרצפה, במדף הספרים מהפוך. לפתע הבחין באלבום תמונות ישן זרוק על הרצפה. התכופף והרים אותו. היה זה אלבום הילדות של שלמה, שנפל ממעמקי הארון המפוזר שלו. אבא התיישב על המיטה והחל מעלעל בתמונות שמשום מה היו הפעם מרגשות מתמיד. אמא, שבדיוק נכנסה לחדר, הצטרפה גם היא לעיון בתמונות.
יו, איזה חמוד. אתה זוכר אותו בגיל שנתיים? תראה את המוצץ על האוס שלו. זוכר כמה מוצצים הוא הרס לנו?
כן, זוכר כמה צעקתי עליו על זה.
היי, תראה, הנה. כאן הוא נוסע פעם ראשונה על האופניים.
כן, כמה הייתי רודף אחריו שלא ייסע בכביש?
כן, כל השכונה הייתה שומעת אותך כשרדפת אחריו.
וכאן וכאן בתמונה הזאת תראי, הוא לבוש בבגדי שבת. שיהיה בריא, כמה שנים גערתי בו שלהחזיק אוכל מלכלך כשהוא לבוש בבגדי שבת.
עד היום הוא מלכלך חולצות.
בני הזוג המשיכו להביט שעה ארוכה באלבום, וכל תמונה העלתה בהם עוד ועוד זיכרונות.
את יודעת מה אני שם לב פתאום?
מה?
שמת לב שלאורך כל הילדות של שלמה רק צעקנו עליו, רק גערנו בו, ורק שטפנו אותו על כל מה שלא בסדר? כמה שנים שאני גוער בו על מיטתו המבולגנת, כמה שנים צעקתי עליו על כך שספריו לא מסודרים במדף. אוי, הנה אפילו היום לפני שיצא לישיבה צעקנו עליו על הבלגן, על הלכלוך שהשאיר בחדר, על זה שהוא לא מתארגן בזמן. ועכשיו, עכשיו הוא לא כאן. זהו, הוא כבר לא ישמע את הצעקות שלנו, את הביקורת שלנו. זהו, זה נגמר. מהישיבה הוא יצא לחופה. זהו, הכל נגמר. כמה כואב לי הלב שלא נהגתי איתו ביותר סבלנות. כמה כואב לי על כך שמה שהילד שלי יזכור ממני יהיה רק פנים זעופות, עונשים, ביקורת קשה. כמה כואב לי על כל אותם הלילות של שלוימה ביקש ממני לבוא לשבת לצידו, לשתף קצת חוויות, אבל אני הייתי עסוק. תמיד לא יכול, תמיד לא כרגע. אי, כמה הייתי משלם עכשיו לעוד לילה אחד בלבד איתו, רק לעוד פעם אחת שנקרא ביחד קריאת שמע למיטה ונחליף קצת חוויות. כל כך בא לי שיהיה כאן עכשיו. אני מוכן לתת לו לשמוע דיסקים עם סיפורי מתח כמה שירצה. אוי המסכן הזה, כמה התחנן לשמוע את הדיסק החדש של גבי החייכן. זה לא חינוכי, אני לא מסכים, זה כל מה שידעתי להגיד לו. אוי המסכן הזה, מה כן הסכמתי לו בחיים? כלום, פשוט כלום.
די, תפסיק להסר את עצמך, אתה אבא טוב,
אמרה אמא בקול לא משכנע. שניהם ידעו שזה ממש לא נכון, אבל שלמה כבר גדל, גדל והיה לבחור של ממש. מיטתו נותרה מבולגנת, ארונו נשאר מפוזר, ורק דבר אחד הוא לקח איתו לישיבה. נפש פצועה, רוח נמוכה ונשמה חלשה.
אתם יודעים, פתגם עממי אומר, אל תהיה צודק, היה חכם. אנחנו יכולים להמשיך ולבקר את הילדים שלנו עד בלי די, להקיד דם בשביל שיסדרו את החדר, לצרוח עליהם כשהם מלכלכים או לא מרימים את הכלים אחריהם. אנחנו יכולים גם להתעלם מהם, לדחות אותם, להכניס אותם למיטה, להקים אותם בצעקות. אנחנו יכולים הכל. אבל יגיע יום, ותאמינו לי, מניסיון, זה מגיע מאוד מאוד מהר, הרבה יותר מהר מכפי שזה נראה. הגיע היום שהם יצאו מהבית, ילכו לישיבות, יהפכו לבחורים. ואז משהו ישתנה. ואז הגיע הזמן שבו אנחנו עלולים לבכות את השנים הכל כך יפות שהם היו במחיצתנו, עוד לפני שהם הגיעו רק לשבת חופשה של פעם ב. את כל הימים האלו בהם רבנו איתם על איזה עניין לעשות כך או אחרת, מה יצא ממך ומתי תקום כבר ואיזה בן אדם אתה תהיה וכמה אני אריב איתך. בסוף מגיע היום שהם יוצאים מהבית, ולצערנו הרב כל מה שהם לוקחים איתם זה בעיקר את הביקורות, בעיקר את הקושי. אז נכון, אנחנו ההורים, אנחנו צודקים. מה, אנחנו לא צודקים? בואו ניקח את הפתגם הזה, כי יש בו הרבה מן האמת. אל תהיה צודק, תהיה חכם. בגלל זה צריך ללמוד חינוך. ללמוד, ללמוד ללא הרף ולא לוותר. כי רק כך, בעזרת השם, לפחות נקיים את החלק שלנו בשותפות עם הקדוש ברוך הוא, באדם הקטן הזה שהוא נתן לנו בבית שנקרא הילד שלנו. שלום וערב טוב למאזין שעל הקו, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב. שני דברים. קודם כל, לגבי הנושא הראשון שהרב דיבר עליו, נושא החינניות. באמת, אצלנו בבית, הם קטנים כולם, הגדול פה בן 4, אחר בשביל בן 3, ואחר בשביל בן 2. הילד השני, הוא באמת חינני, בצורה מטורפת, סליחה על ה... אני שואל, אני לא אריך עכשיו כמה הוא חינני, אבל אני שואל, בוא נחזיר תרופה למכה, מולטנין, איך אנחנו מגדלים את הבית הזה בצורה שבאמת אף אחד לא הרגיש מופלט בגלל שהוא כזה...
כן, טוב, השאלה היא, איך אומרים, אתה מנסח אותה בכמה משפטים, גם אם תוכל טיפה לשמור על רקע שקט בסביבתך. אז באמת אתה מנסח אומנם את השאלה בכמה משפטים, אבל באמת אין בכוחה, נקרא לזה, של תוכנית ברדיו, להכיל את כל העירייה, אבל אני כן אתן לך את עיקרי הדברים, ותן לך חכם ויחכם עוד. ישנם שני דברים. אף אחד לא צריך להילחם בזה, שילד אחד יותר מוצא חן מעיניו יותר, נקרא לזה, מהאחרים. או כמו שאמרת, יש לו חן מיוחד, הוא חמוד. לא צריך עכשיו להתחיל לדכא את זה ולנסות למצוא בו נקודות לא חמודות ולשכנע את עצמי שהוא בסך הכל עוד אחד כמו כולם. לא זו הייתה הכוונה. זה שהקדוש ברוך הוא משך על אחד מהילדים שלנו חוט של חסד ונתן לו חן, זו ברכה, זו מתנה מיוחדת. זה כמו שיכול להיוולד לנו ילד אחד כישרון עצום. והשני, סתום, סליחה על הביטוי. אבל נכון שאדם קיבל מתנה, אבל המתנה הזו לא הופכת אותו לטוב יותר. זאת אומרת, זה שיש לי ילד אחד מאוד מאוד כישרוני, והשני מסכן כמה שהוא עמל ולא מצליח להגיע לעשירית ממנו, לא הופך את הילד הזה לילד יותר טוב ממנו, כי הוא מצליח יותר. אז יש כאן שני דברים. הדבר האחד, תגיד תמיד לעצמך, ברוך השם הילד הזה קיבל חן, יש לו מתנת שמיים. אבל את המתנה הזו הוא לא עמל עליה ולא עשה עליה שום דבר. זה מתנה, זה כמו כל כישרון שיכול להיות לילד. אבל אני מבחינתי משקיע את המאמצים שלי בכל הילדים. ואומר שאני עכשיו לוקח פרויקט דווקא את הילד הפחות חינני. ואני מנסה לעשות איתו עבודה ולהגביע אותו בעיניי שיהיה שווה לילד החינני. זאת אומרת, לא לקחת את החינני ולהגיד בוא נתחיל לחפש בו נקודות תורפה, ולהגיד שהוא לא כזה מיוחד, כדי שחלילה לא יהיה לי ילד אחד יותר מיוחד מכולם. הפוך. קח את הילד שהוא פחות מיוחד, ותנסה למצוא בו את הדברים הטובים, החשובים, כדי להגביע אותו עד שיראה בעיניך חשוב כמו השני, או נחמד ונעים כמו השני, עד כמה שאנחנו יכולים. זה דבר אחד. אבל חשוב מאוד באותה נשימה, החלק השני. לעולם אל ישנה אדם בין הבנים. לא לייצר אף פעם מצב שבו אני מעד, עד כמה שאנחנו לא מלאכים, אבל עד כמה שאפשר שזאת תהיה הנורמה. שכלפי חוץ אני לא מעדיף ילד אחד על חברו. זאת אומרת, יש כאלה הורים שבאופן טבעי, בשולחן שבת, כל הילדים רוצים להגיד דבר תורה, לא, 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 יוסי, בוא, בוא, אתה עושה את זה מתוק, אתה תמיד יש לך משהו יפה. זה גרוע. ארבעה ילדים רואים איך שתמיד יוסי נבחר, ותמיד ההורים בעיניים בורקות ונוצצות, ואחר כך כשדוד גם רוצה, כן, כן, דוד, בוא, תגיד, ובינתיים מנשנשים משהו, פה זורקים מילה, לא, הילד מרגיש שזה לא אותו יחס. כאן אנחנו צריכים להיזהר. ויעקב אהב את יוסף מכל בניו, לא מצינו בחזל שזה פגם. אבל ועשה לו קטונת פסים, שם החזל אמרו זה פגם. שם החזל אמרו, לא ישנה אדם בין הבנים. אתה מבין את ההבדל? בתודעה, תנסה להביא את כולם כלפי מעלה. לא הצלחת, בסדר, אחד זכה ליותר חן, זה מתנת שמיים. אבל בלמייסה, לא לשנות בין הבנים. בסדר?
עוד שאלה קטנה.
אבל יש לנו ממש במחילה עוד כמה מאזינים.
היא ממש שרה. נו? ממש שרה. הבן הגדול תמיד בא אלינו למיטה. זה תקין, זה לא תקין, בבית תורמי ולאו דווקא.
זה עניין של החלטה הורית, זה הכל. אני לא מדבר כמובן בגילאים שזה גדרים הלכתיים, אני מדבר, זה עניין של החלטה הורית, מה שאתם מחליטים, כל הורי ינהיג בביתו את, על פי רבותיו, בסדר?
שקוייך.
טוב, בהצלחה רבה, נעבור לעוד, בבקשה, נעבור לעוד מאזין שעל הקו, בבקשה. כן, מאזין על הקו, בבקשה.
כן, כן.
כן.
יש לי שאלה. השנה נכנס לכיתה של הבן שלי, רב שהוא למד איתו בין לבין, כאילו היה מחליף פה ושם. והרב הזה כאילו יש לו שיטה של פעם, הוא חושב שבצעקות, באגרסיביות, יכול להשפיל את הילד, כמה פעמים הילד שלי הוא השפיל אותו בפני כל הכיתה, כאילו, והיום כשהוא נכנס הוא לא יצר אותה מחנך השנה, אבל בשבוע לפני התחילת הלימודים המחנך שהיה צריך להיות עזב ושמו אותו. דיברנו עם המנהל, הוא אמר תקשיב, נכון להעביר אותו כיתה, אבל בוא נראה איך הוא יהיה. היום הילד שלי בא מספר שאיזה ילד צחק בכיתה, עשה איזה פרצוף, הרב דחף את השולחן על הבן שלי ועל עוד אחד זה ועל הילד שעשה את הדבר הזה. הילד שלי מאוד נבהל מזה. זה דרך נכונה להתנהג בצורה כזאת, בברוטליות כזאת, כאילו זה מחנך.
טוב, תראה, תקשיב, היות ואני לא מכיר, אני אענה לא לשואל, אלא לשאלה, כיוון שאני לא באמת מכיר על מי אתה מדבר, אין לי גם היכרות איתך, אני לא יודע, אנשים כן מזהים את הכל שלך, יודעים על מה אתה מדבר, אני לא מדבר על שום בן אדם, כי אני לא מכיר, אני מדבר על הרעיון. ברור, ברור הדבר, שאם, בן כמה אגב הבן שלך?
12.
ברור הדבר שאם ילד נפגע פעם אחר פעם ממחנך, וזה לא משנה באיזו מסגרת, דתית, חילונית, צבאית, פנימייתית, זה לא משנה. ילד שנפגע פעם אחר פעם, מהניסיון אני אומר לך, קשה מאוד 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 לשנות את המערכת, קל מאוד 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 להציל את הילד. אתה צריך לדאוג לבן שלך בלי רעש, בלי מלחמות, בלי צלצולים, כן, אם הילד שלך, אתה אומר שזה כבר משהו לא יום יומיים, כבר משנים עברו, מגמתי, מה זאת אומרת? למה שתשאיר אותו באותו מקום? מה הרווח הגדול? מה הסיכון שאתה לוקח בזה שאתה מעביר אותו? אין כאן כמעט סיכון.
לא, אין בעיה, בסדר.
אני חושב שאתה צריך לדאוג לילד שלך, ודאי, זה האינטרס הראשון. וגם לא רק לדאוג לו בשטח, גם בתמיכה הרגשית. לא לדבר רע על הרב, אבל אני איתך, אני מבין אותך, אני בקושי איתך, הרבה הרבה תמיכה רגשית לילד,
זה בעיקר. פשוט חזר לי מלא דמעות הבית, וזה ממש כאב לי.
שוב, פעמים זה אירוע חד פעמי, אנחנו נוטים להגיד שזה אוקיי, לכל אדם יש נפילות, גם למחנכים. אבל אם זה משהו שהוא רב שנים, אז בהחלט תקן על הבן שלך. טוב, תודה רבה לך, תודה, נראה נספיק עוד מאזין, שלום וערב טוב למאזין שעל הקו. בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן. בקצרה, כי יש לנו ממש 2.5 דקות לסיום, בבקשה.
אוקיי, אני אבא לשתי ילדים, לצערי או לשמחתי, אני פרוד כל 7 שנים. הם מתארחים אצלי בשבתות, שבת זה סעודה ראשונה, פעם זה סעודה שנייה, אבל הילד קצת בעייתי, הוא מגיע, הוא כבר רוצה ללכת, ומתי הולכים, מתי אנחנו חוזרים הבית. יש בעיה של קשב וריכוז איתו. האמת היא שאני לא רוצה אפליות ביניהם, אבל כל פעם הוא מצליח להוציא אותי מדעתי ומצליח להצבל. איזשהו יומן לזכותו, מבחינת לימודי וזהו, בקיא בחומר, אומר מעל ומעבר, אבל אני לא כל כך מסתדר איתו, בגלל כל ההתנהגות שלו שקצת מכעיסה אותי.
אני מבין. תראה, קודם כל צריך לדעת שהיות ואתם מהורים שלא חיים ביחד, אז לילדים מן הסתם יש יותר קשיים רגשיים, וגם לפעמים זה נראה שילד הולך ונהיה יותר מחוספס, אבל באמת הוא הולך ונהיה יותר פגיע בפנים. אז קודם כל צריך לקחת את זה בחשבון. מה שאני מציע לך זה ככה, ברור שכדי לענות לשאלה שלך, זה צריך עבודה מרובה ולא בדקה וחצי בשידור. אבל מה שאני כן יכול לתת לך בדקה וחצי, זה רעיון פרקטי. תנסה לברר עם הילדים שלך, מי האורחים האהובים עליהם? אולי זה בני דודים, אולי זה דוד, איזה, לא יודע. נסה למצוא, או אולי חברים מסוימים. ובשבת שהם עושים אצלך, תביא את אותם אורחים, כמובן בסיכום עם הילדים. יכול מאוד להיות שכשיהיו לך אורחים, מה שנקרא שמחייבים, גורמים לך קצת להתחייב להתנהגות יותר עדינה, וגם הם נעימים לך, הם צריך שהאורחים הללו יהיו גם נעימים עליך, שאתה שמח בהם. תעשה שבת לא רק עם שני ילדים בבית, אבא ושני ילדים, לא. תעשה שבת עם עוד אורחים. זה מאוד מאוד יכול לשפר את האווירה, להקל עליך, להקל על הילדים, גם כרגע הפוקוס שלך ממוקד רק בשני ילדים שישבים לך בשולחן שבת. ואחד מתנהג מוציא אותך מדעתך. אתה כל היום באינטראקציה איתו. לא טוב. נכון שזה לא הפתרון האידיאלי, כי צריך באמת לטפל בעניין וללמוד וכו'. אבל עד שנגיע לשם, בינתיים תארח בשבתות. תעשה שבתות עם בחורים או עם משפחה מורחבת. תעשה שבתות יותר משמחות באורחים שהילדים חפצים בהם ושגם אתה שמח בהם. זה מאוד 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 יכול להקל.
כן, הרעיון שלך נשמע לי מעולה, אבל הבעיה היא שהם לא באים, הם באים לזמן קצר, הם לא נשארים, לא נשארים לשביל לישון.
אפשר גם להזמין אורחים לסעודה, אולי זה יכול להיות שכנים או מישהו שגר בשכונה, אני לא יודע, אני נותן רק, זרקתי רעיון, וגם אם לא הרעיון הזה, תנסה לחשוב על משהו אחר, משהו שישפר את מצב הרוח בשבת, ולא יגרום לך תמיד בדעתך אפילו, להתעסק רק עם הילד כזה הבעייתי הזה. בסדר?
אני מודה לך.
בשמחה, בשמחה רבה, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם, הרבה נחת. זהו, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אז נשוב ונספר לכם שבעזרת השם אנחנו פותחים בירושלים. זה קורס נדיר שקורה פעם בכמה שנים. קורס פרונטלי שאני מעביר בעזרת השם בירושלים בימי חמישי להכשרת יועצות חינוכיות תורניות. זה יתקיים בירושלים, מתחילים בכ"א באלול, זה יום לימודים מלא. כל יום חמישי, מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים. הטלפונים להרשמה 077-405-2003, אני חוזר, 077-405-2003. טלפון נוסף למי שמשתמשת בוואטסאפ, וזה גם טלפון לכל מי שרוצה להצטרף לקבוצת אתגרים בחינוך, לשלוח את המילה צרף, 058-680-8876. 058-680-8876. תודה, נשוב ונשתמע בשבוע הבא. עד אז המשך ההזנה עריבה ולילה טוב.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד